טוב, אנחנו אם כן בתיאור דמותו של גוליית ובפתיחת המלחמה של הפלישתים בפרק י"ז פסוק א', לפני שאנחנו קוראים את קטע א' שבדף המקורות: ויאספו פלישתים את מחניהם למלחמה ויאספו סוחו אשר ליהודה ויחנו בין סוחו ובין עזיקה באפס דמים. שלושה שמות מוזכרים כאן: סוחו, עזיקה ואפס דמים. בדברי הימים מוזכר שם המקום השלישי, לא אפס דמים אלא פס דמים, ושניים הראשונים ידועים לנו פחות או יותר גם מפרשיות אחרות בספרי הנביאים, והם נמצאים על יד קיבוץ נתיב הל"ה. מי שיסתכל ברש"י, אז רש"י יגיד בטח ליד נתיב הל"ה. כשיורדים בכביש מגוש עציון לכיוון עמק האלה, לכיוון השפלה, אז ישנה שם תחנה גדולה של אנטנות גדולות ובלות, ולאחריהן פוגשים את הכביש שנושא שעובר מבית שמש לכיוון קריית גת, ושם ממש סמוך לצומת הזאת חפשו את שרידי הנשק של הפלישתים. אינני יודע אם תמצאו, כי כבר חיפשו שם הרבה, אבל זהו עמק האלה, שם מזהים פחות או יותר בשתי גבעות שמול הכביש היורד מגוש עציון, רואים אחת הגבעות נקראת בשם תל עזיקה, וסוחו נמצאת קצת יותר דרום המזרחה, ממש בקוטר של קילומטרים שפורים. אם כן, הפלישתים חונים בין סוחו ובין עזיקה. נכון, הארץ שאפס דמים נשמע קצת מוזר לשם מקום. כבר אנחנו מכירים כל מיני דברים, אבן העזר, ויש אומרים באמת אפס דמים, מפני שבמלחמה הזאת לא היה שם קרב כל כך, לפחות בהתחלה, אבל זה לא מדויק, כי הרי בסוף העניין אנחנו קוראים באופן ברור ומפורש בפסוק נ"ב: ויקומו אנשי ישראל ויהודה ויריעו וירדפו את הפלישתים עד בואכה גיא ועד שערי עקרון. אז בהתחלה אפס דמים, נכון, יש רוצים לפרש באופן זה ויסכימו איתך. מדוע חשוב לנביא לציין את המקומות? בואו נראה את דברי המלבית. קטע א' שבדפים מספר כי בסור רוח השם מראש מלכם נשתה גבורת ישראל, וגבר אויב הפלישתים אשר זה מקרוב נפלו לפני יונתן לבדו. אתה ערב ליבם ללחום בישראל, ולא זאת לבד, אלא כי תכף שאספו את מחניהם בארץ פלישתים הלכו לארץ יהודה, ושם גמרו האספה. וזה שאמר ויאספו סוחו של יהודה, ולא פחדו להתאסף בארץ יהודה כאילו כבר כבשו הארץ. ותכף אחרי התאספם בסוחו נעתקו משם אל אפס דמים להתקרב אל מחנה ישראל, ושם חנו במחנה. מה מסביר המלבין? מדוע חשוב לנביא לספר לנו את שמות המקומות. מה אתן אומרות? להראות התקרבות. טוב, בבקשה. את התעודה. הם אינם פוחדים, והמלבין מקשה. מה קושייתו? הלא הם נפלו במחמת לפני יונתן לבדו עם נושא חיליו, וכאן הם עומדים מול צבא שלם, ולא רק שעומד צבא מול צבא, הם בכלל נאספים לשם. צבא כשהוא נאסף וכשהוא מתגייס, אז למעשה הוא דואג לנקודת האיסוף והגיוס, הוא דואג למקום בטוח שלא יתפסו אותו לפני שהוא מוכן למלחמה. וכאן אומר המלבין, כמו שהמלבין לא היה רמטכ"ל, אבל כנראה הבין בזה מאוד, אומר המלבין, הוא לא מבין איך הם נאספים כבר בתוך ארץ יהודה. סימן שמרגישים חופשיים. קוראים לזה בימינו אובדן ההרתעה. מה אומר המלבין? מה הסיבה? חוסר יראת השם, לא בדיוק, מה? רוח השם. כיוון ששר הרוח השם עם שאול, אז יש אובדן של ההרתעה. והפלישתים אינם פוחדים. מכאן אני רוצה לעבור ל... את שואלת, אני אוציא את השאלה מביך, את שואלת, האם הפלישתים למדו את ספר שמואל? כי אנחנו בפסוקים יודעים ששר הרוח השם עם הפלישתים, אבל איך, סליחה, מעם שאול, אבל איך הפלישתים ידעו את זה? שאלה טובה. בואו נראה איך חכמים מתבוננים בדבר הזה. ולפני שנמשיך בדברי המקורות, בדברי חז"ל, אני רוצה להזכיר את פסוק ט"ז. אמנם למדנו אותו, כבר הזכרנו אותו בשיעורים הקודמים. אומר הנביא בפסוק ט"ז: ויגש הפלישתי השכם והערב ויתייצב 40 יום. מה זה אומר ששני המחנות עומדים זה מול זה 40 יום? מה אתן אומרות? מה זה אומר? כל הזמן מתכוננים. בהכנות. נו, הם לא גמרו את ההכנות 40 יום? כל צבא גומר את ההכנות. התשה. מי רוצה להתיש את מי? שני הצדדים. ובכן, אנחנו נאמר, יש כאן באמת מצב לא כל כך ברור. אמנם התיאור של גוליית הוא תיאור שבעצם מטיל את מרכז הכוח, את עיקר הכוח, אל הפלישתים, במיוחד שהפסוקים אומרים שבשעה שאיש ישראל ראו את הפלישתים מתקרב, מה קרה? אינני שומע. ברחו, בינוסו לפניו. אבל כנראה שזהו תיאור חסדדי. אילו הפלישתים היו בטוחים כל כך בכוחם, מדוע להם לחכות 40 יום? אז מה שמצטייר באופן פשוט, ששני הצבאות אינם רוצים לפתוח. אולי כל צד מחכה שהשני יפתח. אינם רוצים, יש כאן איזשהו מין מצב כזה ש הם מאיזו סיבה שהיא אינם רוצים לפתוח. כנראה זו כבר לא הייתה הפתעה, אי אפשר היה לעשות משהו מפתיע, ואז ממילא כשכבר שניהם מוכנים, שום צד אינו רוצה להתחיל, כי מי שמתחיל והשני מוגן והוא חושף את עצמו. אז אולי זאת הכוונה, אבל חז"ל יש להם כאן כיוון אחר לחלוטין, כדי שאולי מהסיבה היא סיבה צבאית בלבד, לא היה הנביא מתעכב על זה. ואנחנו עוברים עכשיו לקטע ו' שבדברי המקורות, בדברי הרד"ק. אומר הרד"ק, וכאן לא באופן יוצא דופן כל כך, אבל הרד"ק עצמו אינו נכנס כאן לפשט כל כך, אלא מביא שני מדרשים, למרות שבדרך כלל גם כשהרד"ק מביא מדרש אז הוא מביא קודם כל את הפשט. אבל כאן אין כאן מה להסביר על 40 יום, יודעים, כל אחד יודע מה זה 40 יום, הרד"ק מביא את המדרשים על 40 יום. התייצב לפני מחנה ישראל לחרפם ובדרש 40 יום כנגד 40 יום שניתנה בהם תורה. כלומר, שלא היה להם כוח לישראל על גוליית אלא עד סוף 40. עם סוף 40 יום שירד משה מן ההר קיבלו התורה. אז מה המדרש רוצה לומר? למה חיכו 40 יום? שעם ישראל היה צריך להחזיר לעצמו את כוח קבלת התורה בשביל להכריע את הקרב. כי גם אם הפלישתים, כבר שאלנו אם הם ידעו את ספר שמואל, אז מה הם גם עברו על ספר שמות? הם גם יודעים ש-40 יום ישראל קיבלו את הלוחות, אז זה לא כל כך פשוט. הייתי אומר שגם המדרש הזה להסביר התנהגות מצידו של שאול, אז מה פירושו של דבר? ששאול עוסק בימים האלה בהכנות לקבלת התורה. חזקות רוחנית. האם המדרש הזה מתאים לפסוקים שאנחנו למדנו על מה שקורה במחנה ישראל בתקופה הזאת? בבקשה? אז מה? אז הוא מתרחק מהתורה? לא בהכר שהוא מתרחק מהתורה. רוח השם זאת רוח גבורה, רוח משהו שהוא מתקרב לרוח הקודש. לא אומר שהוא כבר זרק את התורה, אבל הפסוקים שמתארים את החיילים הבורחים מלפני גוליית, זה נשמע כמו חוסר אונים, אפס דמים, חוסר אונים, יותר מאשר הכנות רוחניות. אני גם לא בטוח ששאול ידע מראש שצריך 40 יום. נראה מתוך הפסוקים שהפלישתים יוזמים. אז כמובן אין לנו תשובה מדוע הפלישתים מחכים. לכל היותר המדרש רוצה להגיד ששאול מחכה, אבל אני אינני חייב להגיד ששאול למד את המדרש. הסיבה הפשוטה, האם אחרי 40 יום יצא צבא ישראל למלחמה כשהוא חמוש בתורה? דוד הגיע. אז אם כך, אז בעצם במחנה לא ראינו שהתפתחה איזה רוח גבורה מיוחדת. הכרוז יוצא והוא מודיע שהוא מי שיקה את הפלישתי יקבל כך וכך. ולא נראה שהייתה שם קבלה בתורה. לכן המדרש הזה אינו ברור. טוב, 40 יום, כתוב כאן 40 יום, כתוב בספר שמות 40 יום על מתן תורה, אז אם ככה זה בסדר, אז אפשר לעשות גזירה שווה, אחת מי"ג מידות שהתורה נדרשת, אז יופי, כאן 40 וכאן 40, אבל התשובה הזאת כלל אינה פשוטה. והרד"ק עצמו מביא מדרש אחר, ובדרש אחר 40 פסיעות הלכה עורפה עם חמותה נעמי, ובזכותה נתלה לבנה 40 יום. ואמרו כי הרפה שנסגרת בסוף ספר שמואל כאימם של ילידי הענק הם גוליית, זוהי עורפה. אז מעבר לצד המשפחתי שיש כאן, איך אנחנו יכולים להבין עורפה המואבית היא באמת מביאה לארץ פלישתים, הרי היא בעצם נשארה דווקא במואב, אז מה אחר כך היא עברה לארץ פלישתים והיא ילדה את ילדי הענק וביניהם את גוליית? הצד הזה מבחינה היסטורית הוא לא ברור כל כך, אבל אני רוצה להתמקד בנקודה אחרת. מה המדרש רוצה להגיד? למה הרד"ק מביא מדרש שני אחרי שכבר הביא מדרש ראשון? להסביר את הצד השני. שאול מחכה או משתהה 40 יום בגלל קבלת תורה, אבל הפלישתים מדוע? אומר הרד"ק, הפלישתים יש להם סיפור אחר. בזכות 40 יום הצליח גוליית לעמוד מול מחנה ישראל. אז מי חיכה 40 יום? עם ישראל. אני חשבתי, תראו מה אומר סוף דברי הרד"ק, ובזכותה נתלה לבנה 40 יום. למה בעצם צריך לציין שהקדוש ברוך הוא חיכה כאן? מה הייתי חושב שיהיה? הייתי חושב שביום הראשון שבו עולה גוליית, מה יקרה? מישהו יצא נגדו, או הקדוש ברוך הוא ידאג שטיפול אבן משמיים תפגע בראש שלו והוא ייפול. מדוע? כי הוא חרף את שם השם. הוא חרף את שם השם? מה כתוב? יפה, כתוב בפסוק י' אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה. אז מדוע זה מחרף שם השם? מה אמרנו? שהמחרף את החיילים בצבא הוא מחרף את שם השם. אז היינו מצפים שהקדוש ברוך הוא ידאג לחרפת עמו וחרפת שמו. נוקב שם השם עוד יומת. הקדוש ברוך הוא חיכה 40 יום. אז בעצם שני המדרשים, שהייתה זכות בגלל העורפה. זאת אומרת, הכללה הזאת שהוא מקלל את הצבא עדיין לא מנתקת את הקשר שבינו לבין החיים, כי יש משהו שם של אמונה בקדוש ברוך הוא, משום ש-40 פסיעות החזיקה עורפה כשהיא הולכת ומלווה את נעמי, עדיין היא קשורה לאמונה. אז יש לה הצדקה לחיים. 40 יום. זאת אומרת, המחרף שם השם נוטל מעצמו את סיבת החיים. אין סיבה שאדם שמחרף שם השם שהוא יישאר בחיים, אלא אם כן אולי זאת הייתה כללה בפה, אבל בפנים, בלב, עדיין יש משהו של אמונה. נשאר איזושהי זיקה של אמונה, אז זה משאיר אותו בחיים. נתלה לבנה בזכות כזאת עד שהיא נשחקת ונשחקת כל יום ויום. הוא עולה מחרף, וכל יום הוא שוחק יותר ויותר את נתלה. את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת את הקשר, המציאות הזאת שהקדוש ברוך הוא נותן לו חיות, עד שעשו גמר. זה פירוש אפשרי לאפס דמים. עד שעשו גמר, כי הלא הגם הוא הנפש, כך אומרת התורה. האדם הוא הנפש, הוא לא תאכל הנפש עם הבשר, לכן צריך להכשיר בשר ולהוציא ממנו את הדם. אפס דמים. נגמרה החיות של הפלישתים. כל יום נמחק עוד חלק מחיותו. אבל כמו שאמרנו, מתברר שזה לא סיבה לפלישתים לחכות, זאת סיבה לקדוש ברוך הוא לחכות. אז אני יודע כרגע מדוע שאול חיכה קבלת התורה, יש לי קצת קושיה על זה. אני יודע מדוע הקדוש ברוך הוא חיכה, עדיין אני יודע למה פלישתים חיכו. בואו ונראה מדרש שלישי, והוא מדרש שמואל בקטע ה' שבדפים. ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש. רבי יוחנן אמר להם, אין אתם אומרים שהוולד נוצר ל-40 יום? הרי אני ממתין לכם 40 יום, ברו לכם איש וירד אליי. כאן מתבקש מאוד להסביר מה המקור של המדרש. ברור לנו שהמדרש הראשון שהביא הרד"ק הסתמך על 40 יום במתן תורה בהלכות ו-40 יום שכתובים כאן. ברור שהמדרש השני שהביא הרד"ק מסתמך על מסורת ש-40 פסיעות הלכה עורפה עם נעמי. גם כאן לא 40 יום, אבל לפחות המספר 40. מה הסמך, מה הרמז של המדרש הזה? יופי. בוודאי 40 יום שהבלד נוצר. יש כאן מילה. זה מה שאנחנו ברו לכם איש. אנחנו הבנו ברו לכם איש מלשון לברור, לבחור. אומר מדרש שמואל, לא, בראו זה מלשון לברור. בראו לכם איש. אין אתם אומרים בגמרא במסכת מידה, תראו איך הפלישתים בקיאים, ספר שמות, ספר שמואל, הם כבר יודעים את הגמרא במידה שהוולד נוצר ל-40 יום. אין, אתם אומרים שהוולד נוצר ל-40 יום, בראו לכם איש. נסביר את דרכי המדרש. אין המדרש רוצה להגיד שהמילה בראו בפשט היא לברו. בראו לכם איש. באמת הפשט הוא בררו לכם, בחרו. אבל למה זה הנביא משתמש בלשון זו? יכול היה לומר, קחו לכם איש, תנו איש, בחרו לכם איש. מדוע הנביא משתמש דווקא בביטוי ברו? והנה דרך המדרש. לא תמיד יש מילה מיותרת או אות מיותרת. לפעמים המדרש בנוי על כך שיש לשון יוצאת דופן. למה אתה משתמש בלשון הזאת? כי היא דו משמעית, כי אני יכול להבין כאן דברים נוספים. כי התורה בארבעה פנים ניתנה: פרדס, פשט, רמז, דרש ושון. ויש גם גבוה מעל גבוה, יש 70 פנים לתורה, יש כל מיני שפות. כמו שאומר הרמב"ן בהקדמה לתורה, בספר התורה כפי שהוא כתוב אין רווח בין המילים. למה סופרים עשירים מעט יותר רווח מאשר כמו בין האותיות? אבל באמת אפשר לקרוא שתי מילים גם כמילה אחת. אומר הרמב"ן, אתה יודע מדוע? כי הקריאה שאנחנו קוראים את התורה היא רק אחת, היא זאת שניתנה לנו כדי לקרוא בה בתורה בציבור, ונאמר שזה הפשט. אבל אתה יכול לקרוא את התורה בחיבור אותיות אחר לחלוטין. למשל, המילה בראשית יכולה להיקרא בראש יתברה. קום בראשית ברא. בראש יתברה. אתה, שמיים, ואז אנחנו מבינים בכלל דברים אחרים. ויש לא רק צורה אחת של כתיבת התורה, של יותר נכון של קריאת התורה. אז אני חושב, אומר המדרש, אם הנביא בוחר לו מילה יוצא דופן שיכול להשתמש במילה אחרת, רגילה יותר, מצויה יותר, ובכל זאת משתמש באחרת, הוא רוצה לרמוז משמעות כפולה. יש פשט, בחרו לכם איש, אבל אני רוצה להגיד לכם, אומר גוליאת, מה רוצה להגיד? יבראו איש. למה? מה פירוש? למה צריך לברוא איש? כי אין לכם. כי אני אחכה לכם. נראה אם אתם תצליחו לברוא איש. ממשיך המדרש ואומר, מביא את שיטתו של רבי יוחנן, רבי שמעון בן לקיש. רבי שמעון בן לקיש אמר, כך היה בשכרו. אם כך, אז הוא צדיק. אמר, אני מחכה לכם, תכינו לכם איש בינתיים. טוב, אם 40 יום שיבצר הבלד עדיין לא יהיה מסוגל לעמוד מול גוליאת ולכן, אז בוודאי שזה מאמר שמדבר על משהו עמוק ולא על הפשט. אבל בכלל צדיק הזה הוא היה גוליאת שהוא מחכה להם 40 יום, אלא אמר אותו שכתב השם איש מלחמה, תנו לי איש ונלחמה יחד. מה רוצה ריש לקיש לדרוש? או יפה, אותו שכתב השם איש מלחמה הוא משה רבינו. נו, מה רוצה ממשה רבינו? רק את השם, רק את הפסוק איש מלחמה הוא כתב? למה הוא מזכיר את הפסוק איש מלחמה? כי עוסקים במלחמה. הלא משה רבינו אומר השם איש מלחמה, אז לעם שלו צריך להיות כוח להילחם. אם השם הוא איש מלחמה, נו, האלוהים שלכם חזק. אם השם איש מלחמה, נו, איפה אתם? תביאו איש, תביאו את השם. כן, יש גמרא כזאת במסכת סוטה שהיא מדברת בדיוק על זה, שהוא רוצה להילחם בקדוש ברוך הוא, אבל הפשט הוא אותו פשט. זאת אומרת, אין לכם כוח רוחני. אם אנחנו בעצם מחברים את הכל, אז שאול מחכה לכוח קבלת התורה. גוליית רומז, אין לכם כוח רוחני. באמת שני המאמרים הללו הם די משתווים בעיקר ביסוד הרוחני שלהם. דבר על ריש לקיש, אותו שאמר השם איש מלחמה, יש לכם אלוקים איש מלחמה. נו, וגם אם אני לוקח את שיטתו של רבי יוחנן שחולק על ריש לקיש בפירוש המילה ברול, המילים ברו לכם איש, הוא אומר ביראו לכם איש, בעצם היסוד הוא אותו יסוד. שלושה מן המאמרים בעצם מלמדים אין לשאול כוח רוחני עד שגוליית לועג ואומר נו תבראו לכם איש, כי אין לכם. ורק המאמר שהזכרנו על המדרש השני ברד"ק על 40 פסיעות שהלכה הרופא הוא מדרש שמדבר על משהו אחר ולא בהחלט סותר. השאלה היא למה הקדוש ברוך הוא בינתיים לא עשה שום. אז זה עונה המדרש 40 פסיעות שלו. אז בעצם יש לנו שני הסברים. יש לנו הסבר למה שאול אין לו, שאין לו כוח רוחני, ויש לנו הסבר למה הקדוש ברוך הוא תולה את הדברים. עדיין לא קיבלנו תשובה מדוע הפלישתים, מדוע הם מחכים 40 יום. מה הסיבה? ביראו לכם איש, שיטת רבי יוחנן במדרש שמואל. זה מצביע על הסיבה שהפלישתים מחכים, או זה מצביע על הסיבה למה שהוא לא מצליח? רבי יוחנן מציג את זה כאילו שגוליית אומר נו תבראו איש. אז אני שואל, גם לפי רבי יוחנן, אם הוא יודע שאין איש, אז למה הוא מחכה? הרי הוא רוצה להכות את ישראל. בבקשה? מה הוא צריך להראות? הוא יכול להראות אחרת, יפתחו במלחמה, ינצחו ונגמר הסיפור, ואז הוא ירא יותר. אז את אומרת שזאת מלחמה רוחנית, לוחמה פסיכולוגית רוחנית להתיש את ישראל. מה זה אומר? יודעים שאפשר להוריד את ישראל ברוח. בבקשה? שיש? שיש בסיס לידע. מה הוא הבין ברוחניות? לוחמה פסיכולוגית מבין גם מי שלא מבין ברוחניות. גם הוא מבין שהנפש היא העוצמה שבה החייל נלחם. אם הנפש שלו אינה בריאה, אינה חזקה, אז הוא אינה יכול ללחם. זה הם הבינו כבר מאז, הסברנו. כל ההופעה שלו אומרת לוחמה פסיכולוגית. להטיל אימה ופחד. טוב, אנחנו עוברים לקטע ד' שבמקורות דברי התרגום יונתן, והתרגום הזה הוא על פסוק ח'. אני קורא ראשית את הפסוק, ויאמר להם למה תצאו לערוך מלחמה, הלא אנוכי הפלישתי ואתם עבדים לשאול, דרו לכם איש ורדם. אבל הדגש של התרגום כאן הוא לא על ברו לכם איש, אלא על מילים אחרות. ראינו את הקטע הזה ועסקנו בו בנקודה אחת, ונשלים. ועמד והכריז וקרא על מערכות ישראל ואמר להם, למה תצאו לנהל קרב? הלא אני הפלישתי ואתם עבדים לשאול. וכאן הזכרנו הקטע בסוגריים, נקרא תוספתא בתרגום, או תרגום של תוספתא, ואלה לא דברי רבי יונתן בן עוזיאל. כנראה אני הוא גוליית הפלישתי שמגת, שהרגתי שני בני אלי הכהנים חופני ופנחס, ושביתי את ארון ברית השם, והובלתי אותו לבית דגון אלוהי התועבה, והיה שם בקריית פלישתים 7 חודשים. אף כל קרב וקרב שהיה להם לפלישתים אני יוצא בראש הצבא ומנצח בקרב ומשליך הרוגים כעפר הארץ, ועד הנה לא הכשירו אותי הפלישתים עדיין להיות רב אלוף עליהם. ואתם בני ישראל, מה גבורה עשה לכם שאול בן קיש שמן הגבעה שמיניתם אותו מלך עליכם? אם איש הוא ירד וינהל מלחמה איתי, אם איש חלש הוא, בחרו לכם איש וירד אליו. באילו מילים של הפסוק מתמקד תרגום התוספת? בבקשה. אתם עבדים לשאול. טוב. נכון. זה וזה נכון, נכונים. הלא אנוכי הפלישתי, לא אנוכי פלישתי, הפלישתי, ואתם עבדים לשאול. ואז תרגום של תוספתא אומר, אני הפלישתי, אני יש לי כבר ותק איתכם, מה אתם חושבים זה מהיום? היסטוריה. וגם התרגום הזה בעצם מצטרף לכל המדרשים שמצביעים על מה? על החולשה של ישראל באמונת השם. הרגתי את הכהנים, שביתי את ארון השם, ארון הברית, הבאתי אותו לעיר הפלישתים, אל בית דגו. אתם בחרתם לכם את שאול שיהיה מלך עליכם. אם איש איש הוא, בתרגום גבר גבר, היום בוודאי יגידו, אם הוא גבר גבר, אתה גבר, תקום. מאיפה אתם חושבים בא הסלנג הזה? רק מהתרגום של התוספת. שירד אליי וינהל איתי מלחמה. יש לי שאלה, האם הפלישתי שכח את מלחמת יונתן בבוצץ וסנה, כשהוא מנושא הכלים הביס את כל מחנה הפלישתי? הוא שכח את זה? מה הוא מזכיר את ההיסטוריה שלפני מלחמת השחרור? זה הוא לא רוצה להזכיר.
הוא לא היה שם.
יפה, זה לא חמה פסיכולוגי להגיד רק את מה שרצוי להגיד לצורך העניין. נכון, פירוש הדבר, פירוש הדבר, שאילו היה מזכיר את הקרב של יונתן במכמס, והיה מקלקל לו את התמונה. לכן רבותיי, הנה התשובה. מדוע הפלישתים מחכים 40 יום? מה הם? מה הם עושים? מחלישים את הריסים. למה לא פותחים ישר במלחמה וגורמים את הסיפור? לא שמעתי? כי הם מחכים שאלה מסלים פחות כוח. מה זה סימן? שגם הם חוששים לפתוח במלחמה מיד. בבקשה. כתוב. לא כתוב. קראנו, פסוק א'. המילה תמיד היא לא המדויקת. לא תמיד המערכות מתנהלות בדיוק באותו.
לא, אני צריכה
אפשר להניח שגם ב-40 היום היו קרבות קטנים פה ושם. לא הייתה מערכה מכריעה. אני שואל מדוע אם הפלישתים בטוחים כל כך בכוחם, הם מנסחים, מי אתם אפסים? תבראו איזה חייל אחד, תשלחו איזה חייל אחד ללחם, מי אתם? לא שומעים כלום. כנראה זאת יפה בדיוק. אם הפלישתי אינו מזכיר את מלחמת מחמס בפוצץ וסנה, סימן שהוא זוכר אותה. גם הוא ולכן הם מעדיפים להפיש את ישראל בלוחמה פסיכולוגית. אם אתם חושבים שרק פעם היה ככה, אז אני חושב אפשר למצוא תקופות נוספות בהיסטוריה שמנסים להפיש את ישראל באופן פסיכולוגי, כי יודעים שבמיוחד אצל עם ישראל הכוח הנפשי הוא מרכזי מאוד, כמו גם בצורות אחרים, אבל במיוחד אצלנו אפשר להטיש אותנו פסיכולוגיה. אז חוששים. מכאן אנחנו נגלה גם ששאול הוא לא סתם איזה בן אדם לא שווה, למרות ששרה ממנו רוח השם. בכל אופן הוא גיבור, הוא אינו בורח ממחנה פלישתי. בגלל ששאלת, אז אנחנו עוברים לקטע ב' לדעת המקור. אמר רבי שמעון בן יוחאי, עד שלא יחטא האדם נותנים לו אימה ויראה. מי שהוא חוטא נותנים עליו אימה ויראה. מה פירוש נותנים לו? שהוא מטיל אימה על אחרים. עד שלא חטא שאול, ושאול לקח את המלוכה, אין כתיב כאן, אלא ושאול לחד את המלוכה. מהו בכל אשר יפנה ירשיה? ניצח. וזו זכות, בזכות מצוות ומעשים טובים שהיו בידו. שהיה אני ואוכל חולין בתהורה ומבזבז את ממונו וחס על ממונם של ישראל, וששקל השווה כבוד עבדו לכבוד עצמו. ולא נעמוד כרגע על כל המקומות הללו, מניים מדייקים את זה רבותינו. רבי יהודה בר נחמן בשם רבי שמעון בן לקיש אמר, ושהיה בן תורה, שכתוב בי מלכים ימלוכו, בי זאת התורה. וכיוון שחטא, וירא שאול את מחנה פלישתים, וירא ויחרד מאוד. זה אומנם לא כתוב על המלחמה שלנו, זה כתוב על מלחמתו האחרונה בגלבוע. אבל כיוון שחטא שאול אין בו כוח. כאן אצלנו אנחנו מדברים על המלאק, כן? וחטא גלגל. גם שם שבעת ימים תוכל עד בואי אליך, אמר לו שמואל. והוא ביום השביעי כבר לא הייתה לו סבלנות להמתין. במלחמה האחרונה מדובר על חטא אחר, חטא נוסף. נוב עיר הכהנים. אבל רבותיי, שאול אינו סתם אדם שאינו יודע מה זו מלחמה. למרות ששר ממנו רוח השם, הפלישתים עדיין פוחדים ממנו. ומכאן אנחנו עוברים לפרק אחר, ואני עובר לרגע אחד לפרק ה'. אם אתן מוכנות, אז תציע גם לכן. פרק ה', והוא קשור לתרגום התוספתא. ופלישתים לקחו את ארון האלוהים. ויביאוהו מאבן העזר אשדודה. ויקחו פלישתים את ארון האלוהים ויביאו אותו בית דגון ויציגו אותו אצל דגון. משום מה הדף שכח לכתוב את המקור הזה שהזכיר אותו. אמר רבי יוחנן לבזותו. הביאו את ארון האלוהים בית דגון לבזותו. ריש לקיש אמר לכבדו, שנאמר אצל דגון. יעני בעברית מודרנית חברים. ויציגו אותו אצל דגון. אחר כך קורה מה שקורה, ופסלו של דגון אינו עומד. ובכן רבותיי, השאלה היא אצל מי הקדוש ברוך הוא יכול להיות? אצל מי ארון הברית יכול להיות? אם אני עובר לפרק ד', שם לא צריך אפילו לדפדף לפי דעתי, פסוק ה', ויהי כבוא ארון ברית אדוני למחנה ויריעו כל ישראל תרועה גדולה ותהום הארץ. וישמעו פלישתים את כל התרועה ויאמרו מכל התרועה הגדולה הזאת במחנה העבריים. וידעו כי ארון אדוני בא אל המחנה. ויראו הפלישתים כי אמרו בא אלוהים אל המחנה. ויאמרו אוי לנו כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום. אוי לנו מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה. אלה הם האלוהים המקים את מצרים בכל מכה במדבר. התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם. וייתם לאנשים ונלחמתם ברו לכם איש. והפלישתים הצליחו להוכיח שהאלוהים יכול לבקר גם אצלם. הם יכולים לקחת את ארון השם. אתם זוכרים את תרגום התוספתא? שביתי את ארון השם והיה בעיר פלישתים 7 חודשים. נו, זה שפסלו של דגון נפל, היו צריכים להעביר את ארון השם מעיר לעיר בגלל המגיפות, ואחר כך הם מחזירים את הארון עם איזושהי תשורה, צלמי עכברים ותחורים, כדי לחפר על מה שהם עשו. זה לא מזכירים. בהיסטוריה הפלישתית רק מופיע הקטע שהיה אהרון השם 7 חודשים הוא החזיק מעמד אצל הפלישתים. אז יכול להיות שהאלוקים לא רק אצלנו, לא רק אצלכם. אתם טוענים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מה פתאום? האלוהים הוא גם שלנו. מי אמר שהוא רק שלכם? מי אמר שהוא אוהב אתכם יותר? יום אסל יום באסל, פעם אצלכם פעם אצלנו. והפלישתים יודעים שלוחמה פסיכולוגית זה דבר מרכזי גם אצלם. מי יצילנו מיד האלוקים האדירים האלה? עכשיו אנחנו עוברים לקטע ג' שבמקורות. ובסוף הקטע הזה, ויגש הפלישתי השכם והערב, והתייצב 40 יום, אמר רבי יוחנן, כדי לבטלן מקריאת שמה שחרית וערבית. מניין רבי יוחנן דורש דרשה כזאת? בבקשה. השכם והערב בשוכבך ובקומך. ומעניין, אולי אפשר היה לפתור את המחלוקת על זמן קריאת שמע, אתם יודעות, אינכן חייבות בזה כל כך, אבל זו גמרא במסכת סוטה, זה רבי יוחנן אומר, זה כתוב לך בדעת. יש מחלוקת על זמן קריאת שמע, אם מודדים את זה מעלות השחר את השעות של היום, את זמן קריאת שמע, או מהנצח חמה, זה תלוי מתי צריך לקום בבוקר למניין. זה לא כל כך בשבילכן, אתם לא פחות. יכול השאלה אם גוליית יכול היה לפסוק בשבילנו מה היה הזמן המדויק של קריאת שמע שם, אם זה לפי המגן אברהם או לפי הגאון מווילנה, אם עודדים את זה מעלות מי. מהנצח חמה, מעלות השחר, ומדים מהנצח חמה. זה היה מעניין מאוד לדעת איך גוליית פסק בזמן קריאת שמע. אבל חז"ל רוצים להגיד כאן משהו עמוק יותר, ובגלל קוצר הזמן אנחנו רק נאמר כך. איך גוליית יכול לבטל את ישראל מקבלת מקריאת שמע? איך הוא יכול לבטל אותה? בבקשה? בדיוק, אם מתחיל להתפלל אל מלך דאמן, אז עדיין לא הייתה תפילת עמידה, הרי נכון? זה תקנו רק מאוחר יותר. אל מלך נאמן, מתחילים שמע ישראל, ואז הוא עולה. מה אכפת לך שזה יהיה בדיוק בזמן? בסדר, אמרנו. רבותיי, הנה ההתגרות של הפלישתים. ממי אתם פוחדים יותר? מהקדוש ברוך הוא? מהאלוקים שלכם? או מאיתנו? אולי שוב הארון יכול להיות אצלנו? להזכיר, איפה אהרון השם נמצא באותה תקופה? במשכן?
לא.
לא. במשכן חרם. בירושלים?
לא.
לא. רק דוד כשיעלה למלוכה יעלה את אהרון לעיר דוד. אז איפה נמצא אהרון? כבר לא בבית שמש. למה אתם בבית שמש? לא, את חוזקת, משם הוא הגיע, נכון? לקריית ירים. קריית ירים אינה רחוקה כל כך מעמק האלה. אם מאבן העזר, ראש העין, הגיעו הפלישתים לשילו, יודעים את זה לשילו. אז אפשר גם מעמק האלה להגיע לקריית ירים, נו, שהארון יבקר שוב איזו תקופה אצלנו. אבל הנקודה העמוקה היא, באמת יש לכם כוח רוחני? באמת השם איתכם, כמו שאתם אומרים, שמע ישראל השם אלוקינו, אתם מקבלים עליכם עול מלכות שמיים? איך זה שאתם יכולים לסבול את החרפה הזאת שמקללים את הצבא של הקדוש ברוך הוא, ואין הצבא הזה כוח, האלוהים שלכם הוא חלש? אולי לא האלוהים שלכם הוא חלש, אתם חלשים, אתם לא שווים. יכול להיות שהוא יבוא עוד פעם לבקר את זה. ואם אתם חושבים שרק פלישתים בשין ימנית מדברים כך, אז אני אגיד לכם שלא רק בשין ימנית מדברים כך, גם בשין שמאלית מדברים כך. גם הם אומרים אותו דבר. אתם העם הנבחר, לא מדינת ישראל היא אפיזודה חולפת. אין לכם כוח רוחני. טוב, הייתה לכם איזו תקופה, יונתן, בוצת וסנה, ברחנו קצת אמנם בששת הימים, שרנו את הנעליים בחולות, לא, זו, שום דבר לא היה. אני אזכיר לכם, החרבנו לכם כמה בתי מקדש. אנחנו יודעים להרוג ולרצוח מפלצות. הרוח שלכם הולכת ומתגמדת, מתקטנת. אין לכם כוח להילחם. יש אנשים רבים בתוך העם שלכם שלא מאמינים כבר בצדקת הדרך, שהמדינה הזאת היא חזון הגאולה. הם כבר לא מאמינים בזה. עכשיו אנחנו מבינים, הייתי ממשיך אבל אי אפשר, על כן עכשיו אנחנו מבינים מה היא מלאכתו של דוד. שלושת השיעורים הקודמים שבהם דיברנו על לרומם את הרוח, ואיך מרוממים את הרוח, ואיך לפעול, ואיך להעלות את הגבורה באומה. כל מה שלמדנו, הכל מתחבר מול המציאות האגומה הזאת, שבאמת עולה הפלישתי ומדבר כך ולהגיד לו, אתה יודע מה? אתה צודק, יש אצלנו אנשים נמוכים, יש אצלנו אנשים שהם לא שווים, יש אצלנו כל מיני אנשים שפוזלים לתרבויות אחרות, הם לא באים צדימים. הוא צודק, וזאת הדרך המצוינת בשביל להשאיר את רוח העם על הקומים, כמו שהצברים. מה דוד אומר? עם השם אתם, אתם גיבורים, יש לכם חיילים גיבורים, יש לכם מפקדים גיבורים, הם אף פעם לא ברחו מהמלחמה. יש אנשים שלא בורחים לא מקריית שמונה ולא מסדרות ולא מרחוב הענפה בגילו, ולא, ולא מגוש קטיף, ולא, 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 ולא. יש לכם אנשים גיבורים. כן, בטח, אפשר להגיד בצד השני. אתם לא שווים. ויש כל מיני אנשים שמתוך כף, מתוך כאב, מבליטים חושות. הם צודקים. אם רוצים לעשות ההפך, יש חוזות. אז מה? במכון ההוראה לומדים שמורה נכנסת לכיתה והיא תזכיר לתלמיד את כל החולשות שלו, כמו לא עושה את השיעורים שלשום הפרעת, ובכלל בשבוע שבר בכלל שברת את החלון. אם אני רוצה שהתלמיד ימשיך להפריע ויצא החוצה ויזרוק שוב אבן על החלון, זה מצוין להגיד לו את הדברים האלה. זה לא מה שלומד, זה לא מה שדוד לימד אותה. לכן הפרשה הזאת היא חשובה מאין כמותה. עד כאן היום.